ובכן, רבותיי היקרים, אנחנו ממשיכים. אני חושב שכדאי להמשיך מאיפה שהיינו, בהלכות תלמוד תורה להרמב״ם. והגענו לפרק שלישי. ככה נראה לי. לא, אולי אנחנו...
פרק ג'
נראה לי,
אבל א',
נכון? הלכה ו', וואה, התקדמנו עם ככה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. טוב, יש לנו הבחנה בין לימוד תורה לכתר תורה. מי שנשאו ליבו לקיים מצווה זו כראוי ולהיות מוכתר בכתר תורה, לא ישיח דעתו לדברים אחרים, ולא ישים על ליבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחד. כלומר, פה מדובר בדברים של מעלה, לא של עיקר הדין. עיקר הדין, האדם צריך לקבוע עיתים. שאר הזמן, מה שהוא צריך לעשות, הוא צריך להתפרנס, הוא צריך לחיות את חייו. אבל אם האדם רוצה כתר תורה, אז הוא צריך לא לפנות לשום דבר אחר. גם מצאנו דבר מעניין הלכה לגבי מלך ישראל. בהלכות מלכים, כותב הרמב״ם, שמלך ישראל אסור לו לבטל תורה. שואל בעל האבן האזל, רבי איסר זלמן מלצר, שהיה ראש ישיבת עץ חיים מגדולי ישראל, הוא שואל, מה זאת אומרת שמלך ישראל אסור לו לבטל תורה? לשאר אנשים מותר? ביטול תורה זה עבירה, לא? אלא מזה הוא מסיק מסקנה מעניינת שביטול תורה, הגדרת ביטול תורה משתנה מאדם לאדם. למשל, הרמב"ם אומר, משום שאסור למלך לבטל תורה, אסור לו לשתות יין. אדם אחר שרוצה לשתות יין, מותר לו. איפה מצאנו איסור לשתות יין בתורה? אין איסור לשתות יין. אז יוצא לפי זה שאדם, אם יעסוק בהתר, ישתה יין, יכול להיות שיגיע גם לידי שכרות. יגיע לידי שכרות, יבטל תורה. זה מותר. זה מותר לסתם אדם, להגיע למצב שמפאת הנסיבות הוא יבטל תורה. מלך ישראל זה אסור לו. דיבק אותו הכתוב בתורה יותר מכל ישראל. כמו כן גם פה יש לנו מי שנשאו ליבו. אז יש הבדל אם כן בין אנשים שקבועים ללימוד תורה, למשל תלמידי ישיבות, לבין אדם שאינו קבוע בלימוד תורה. נגיד אדם שקובע עיתים. אז לפי זה דברים ש... מותרים, ראויים אפילו, לאדם שאינו קבוע בלימוד תורה, האדם הקבוע הזה יחשב לחמור יותר, ואולי אפילו לעבירה. בסדר? זה, אם כן, ההבחנה. עכשיו, גם אותו דבר לגבי תוכן הלימוד. למשל, אדם איננו מיושב בדעתו כל זמן שהוא לא בירר איזה עניין. עניין שלו קשור דווקא לתורה, אבל משהו לא מיישב את דעתו. למשל, הוא איש מדע. ויש תופעה פיזיקלית שהוא לא הצליח לבאר, ונפשו תרודה מזה. אז זה לא נקרא ביטול תורה, כי הוא עסוק בזה, זה מה שנדרש בשביל יישוב דעתו. לעומת מי שנשאו ליבו לקיים מצווה זו כראוי, ולהיות מוכתר בכתר תורה, לא ישיח דעתו לדברים אחרים, ולא ישים על ליבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחד. כלומר, אני צריך גם להיות מיליונר. נכון, אבל אתה צריך לבחור. אם בין להיות מיליונר לתלמיד חכם, תבחר. זה לא אומר שאתה לא תוכל לעשות שניהם, אם יתמזל מזלך. אבל, לכתחילה, למה אתה פונה? שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחד. כך היא דרכה של תורה. פת במלח, זה משנה במסכת אבות. בברייתא, שיותר נכון של קניין תורה. כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל, ומים במסורה תשתה, ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה, ובתורה תעמל. טוב, צריך להבין, האם הכוונה שאדם צריך לחפש, אם כן, איפה יש רצפה מספיק קשה לישון עליה, ולקנות דווקא לחם ללא ריבה, כן? התשובה היא שלא. הכוונה, גם אם אתה מגיע למצב שפת במלח תאכל ומים במסורה תשתה ועל ארץ תישן וחיי צער תחיה, בכל זאת ובתורה תעמל. זה הכוונה. ולא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין לבטל ממנה. כלומר, אמנם אתה לא תצליח אולי להשיג את הכל, אבל לא בגלל זה, תאמר, הנה, יש לי כך וכך זמן, כך וכך שנים, כך וכך יכולות, אני ממילא לא אספיק את הכל. לא, זה לא נכון. אף על פי שלא עליך המלאכה לגמור, אין אתה בן חורין לבטל ממנה, ואם הרבית תורה, הרבית שכר, והשכר לפי הצער. כן, שכר, זה ביטוי לפום צערה, אגרה. צריך להבין, האם אדם צריך להצטער? אז הרמב״ם בשמונה פרקים בעצמו כותב, שלא מצאנו האדרה או ביקור של הצער ביהדות. מה שכתוב לפום צער האגרה, זה בדברים שיש לטבע של האדם התנגדות להם. למשל, אדם מאוד אוהב מאכל שאיננו כשר, יש לו צער. צער מזה שהוא לא יכול לאכול מהמאכל הזה. על זה נאמר לפום צער האגרה. אבל בדברים שהמוסר הטבעי מחייב אותם, אז לא נאמר לפום צער האגרה, אלא להפך. ראוי לאדם שלא לפתח נטייה המנוגדת אל המוסר הטבעי. למשל, אדם שמאוד מצטער על זה שהוא לא יכול לגנוב, זה לא אדם טוב. אין פה לפום צער האגרה. יותר טוב אדם שהנטייה הטבעית שלו איננה לגנוב. מובן? זה הבחנה בין דברים שהם בבחינת מפורסמות, או דבר, מושכלות, או שמעיות. כן, מה אתה אומר? מה?
כל העניין הזה של
שמירת
העיניים,
בגלל
זה אדם אידיאלי, או אדם ש...
כלומר, האם עדיף אדם שאין לו התמודדות עם עריות, על פני אדם שיש לו התמודדות עם עריות? הבנתי, כן, כן. כלומר, אז זו שאלה, מה זה העריות? הרמב״ם מכניס את העריות בתחום המפורסמות. יש לנו בעצם שלוש קטגוריות. המושכלות, שזה ברור שיותר טוב האדם שאין לו נטייה לעבור עליהם, שזה למשל הגזל, או לא לכבד את ההורים וכדומה. ויש השמעיות, שזה בשר בחלב ושעטנז, שזה בסדר שאדם יש לו תאווה לזה. ויש באמצע מה שנקרא המפורסמות. אומר הרמב״ם, המפורסמות זה העריות. אז זה ברור שאם יש לאדם יצר הרע של העריות, הוא נורמלי. אלא אם כן, זה חולני. לכן זה מתחלק פה לשתי קטגוריות. אם יש לאדם צער מזה שהוא לא יכול לבוא על הערבה, הוא אדם טוב ובסדר גמור. ועל זה יאמר לפום צער האגרה.
אבל תאמר, לא יבוא על הערבה בגלל שאני רוצה.
כן, נכון, נכון. אלא, כן, אני רוצה, אפשי, אבל האביש בשמיים גזר עליי. אלא אם כן מדובר באדם שיש לו אובססיה. אדם שיש לו אובססיה מינית, אז זה כבר לא בתחום הזה, זה לא בתחום של המפורסמות, יש משהו מקולקל שם. בסדר? אז זה לא יכול
לומר.
זה בסדר גמור, בשימיות זה אין בעיה. אז אני רוצה לפי זה שיש לנו שני סוגי אנשים. כן. לא, הרמב"ם אומר שלא. בדברים שהתורה, שאסורים לנו רק מפני שהתורה אסרה אותם, אז אין עניין להיות חסיד, לא להיות כובש. הרמב"ם מפורש. אלא מה, יכול להיות שאחרי שהאדם מתרגל, כן, קנה לו כטבע שני את המאיסה באיסורים, אז הוא גם איננו נמשך אל האיסורים. אבל הרמב"ם לא כתב שאדם צריך להשתדל בזה. טוב. שמה תאמר? מה?
הרב מדייק ש... בעצם הרמב"ם כותב שלא כל אחד חייב לקיים את המצווה הזאת כראוי, ומי שניסה ליבו לקיים את המצווה הזאת.
כן, זאת אומרת, זה מעלה, מה שכתוב כאן.
לא כל אחד צריך לקיים את זה כראוי. אפשר לקיים את המצווה הזאת לא כראוי.
כן, כן, אפשר לומר אותה.
כן, זהו.
כראוי הכוונה באופן המושלם. ברור, אדם למשל צריך, אני יודע, להתלבש. עכשיו, אם יש לו אפשרות לקנות לעצמו בגדים יפים, מה טוב? ואם אין לו כסף, יקר בגד פשוט, זה גם בסדר. נכון? אז גם לגבי המצווה של לימוד תורה, יש מצוות לימוד תורה כראוי, זאת אומרת באופן המושלם, ויש באופן המינימלי לצאת ידי חובתו. הרי יש, לגבי יהושע בן נון נאמר, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה. כן? אז יומם ולילה, זה יהושע בן נון, הוא לא פטור רגע אחד מלימוד תורה. אבל הגמרא במנחות אומרת שעל ידי שאדם קורא קריאת שמע שחרית וערבית, קיים והגית בו יומם ולילה. אבל הוא מוסיפה הגמרא, ואין אומרים את זה לעם הארץ. אסור לגלות לעם הארץ את הדבר הזה, כי אנחנו מעוניינים שיפתח שאיפות. אבל מצד האמת, הוא קיים בזה יומם ולילה. זה כמו מה שכתוב, נר תמיד. מה זה להעלות נר תמיד? בוקר וערב. קורבן התמיד. לא מקריבים קורבן כל היום. מקריבים בשחרית ובין ארבעים. שמה תאמר, עד שיקבוץ ממון, אחזור ואקרא. עד שיקנה מה שאני צריך ויפנה מעסקיי, ואחזור ואקרא. אם תעלה מחשבה זו על ליבך, אין אתה זוכה לכתרה של תורה לעולם. אלא עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי. ולא תאמר לכשיפנה שני, שמה לא תיפנה. כלומר, השאלה מה מרכזי, מה תפל. ברור שצריך לקנות מה שצריך לקנות, צריך לקבוץ ממון וכדומה. השאלה מה העיקר ומה התפל. יש ספר שיצא על הרב שיין מארצות הברית. היה יהודי אחד, הרב שיין. הוא היגר מאירופה לארצות הברית בתחילת המאה ה-20. אז לא, זה הבת שלו קוראים לה רוחמה שיין, הוא עצמו קראו לו הרב, לא זוכר את השם שלו. אבל הוא היגר מאירופה לארצות הברית בתחילת המאה ה-20. עכשיו, בתחילת המאה ה-20, באמריקה, לא היו חיי תורה. בקושי היה כשרות וכו'. הרבה אנשים עבדו בשבת כי לא הייתה אפשרות להתפרנס בלי לעבוד בשבת. מקיצור, המצב של היהדות הדתית באותם הימים היה על הפנים. ואותו רב, שהיה תלמיד חכם, אז הוא היה עוסק בעסקים. היה משקיע כסף, בבורסה, עושה עסקאות, ומזה היה מתפרנס. אבל היו לו שעות קבועות ללימוד תורה. ופעם אחת הייתה לו עסקה, שהציעו לו איזושהי עסקה, אבל זה היה בדיוק בזמן שהוא צריך ללמוד. אז הוא אמר, לא רוצה לשמוע. בעל העסקה חשב שזה רק בגלל שהוא לא הציע מספיק כסף. אז הוא חזר ובסוף הציע לו את כל הכסף. אמר, לא, זה היה רק בגלל שאני לומד תורה. בקיצור, דווקא בזכות זה, לא, אני לא זוכר בדיוק מה היו הפרטים, אבל דווקא בגלל זה הוא התעשר. כן, אז זאת אומרת ש... טוב, זה השגחה, סדרה לו. כן. זה נקרא, זה ספר הכל לאדון הכל, באנגלית All for the Boss. כן, מה אתה אומר? מה אתה רוצה? מה? לא הבנתי. אתה אומר, מי שרוצה רק ללמוד, בבקשה, שרק ילמד, אבל הוספת כאן משפט שלא הבנתי מאיפה לקחת אותו, ושהאישה תעבוד. איפה זה כתוב בהלכה? הרי זה נגד ההלכה. ההלכה כתוב מפורש בכתובה שאתה צריך לעבוד, שהאיש צריך לעבוד, לא הוא. רווק, כן. שיפרנסו. שוב, אני חוזר, אני מחלק את המשפט שלך לשניים. לפי זה יש הצדקה שאדם יעסוק בתורה כל הזמן. עד כאן הבנתי, לפי ההלכה הזאת, נכון. הוספת משפט שלא הבנתי מאיפה לקחת אותו, ושיפרנסו אותך. איפה זה כתוב? אז יכול, בסדר, אז אדם לא צריך להיות טיפש. כן? אדם לא צריך להיות טיפש, צריך גם שידאג לפרנסתו. השאלה היא מה מרכז החיים שלו. כן, כן, הוא מרכז הכל. מה מעניין אותו? כן? נכון, מדובר. השאלה מה נקודת ההתמקדות? מה? אבל איפה ראית שפה, שאחרים יפרנסו אותו? על סמך מה? זה כיפשוטם, לא הבנתי. זה אני קורא דברי הרמם, כיפשוטם. מה הבעיה? אבל אתה הוספת דברים שלא כתובים ברמב״ם, זה הבעיה. השגת מסקנה מוטעת. אתה הכנסת ברמב״ם דברים שהוא לא כתב. בסדר? טוב. זה לא כתוב בכתובה, לא עשו שינוי כזה. פעם אחת אישה אחת התקשרה אליי, בוכה. חמותי אומרת שהרסתי את החיים של בעלי, כי שלחתי אותו לעבוד. ואז היא אמרה לי, תגיד לי, מותר לאיש לעבוד? אמרתי לה, כן, הוא, כן, ודאי שמותר לו, זה אפילו חובתו. היא אמרה, איפה זה כתוב? אמרתי לה, בכתובה שלך. זה הדבר הראשון שכתוב, לא? טוב, כן. האם הרמב״ם אמר שכל בני אדם צריכים ללכת בדרך הזאת? הוא כתב, מי שנשאו ליבו לקיים מצווה זו כראוי. מאיפה לקחת שהרמב״ם אומר שכולם צריכים להיות כך? שוב, כלל גדול למדתי מרבותיי, כדי לדעת מה התורה אומרת, צריך לקרוא בתורה. אותו דבר, אם אני רוצה לדעת מה הרמב״ם אומר, צריך לקרוא ברמב״ם, ולא להכניס דברים שהוא לא אמר. בסדר? כתוב בתורה, לא בשמיים היא ולא מעבר לים היא. לא בשמיים היא, לא בגסי הרוח היא מצויה, ולא במהלכי מעבר לים היא. כן? כלומר, מעבר לים זה אלה שכל הזמן נוסעים בכל מיני מקומות לעשות כסף. לפיכך אמרו חכמים, לא כל המרבה בסחורה מחכים. אגב, אחיו של הרמב״ם היה נוסע מעבר לים, ועושה כסף, הוא היה מביא הרבה מאוד, הוא היה אחראי על הפרנסה במשפחה של הרמב״ם, רבי דוד בן מימון, והוא גם היה תלמיד חכם. תלמיד חכם גדול, הרמב״ם אומר שהיה לו צער גדול, שאחיו מת, טבע בים, באוקיינוס ההודי. אז הרמב״ם מצער מאוד, לא רק בגלל שפסקה פרנסתו, וגם יש איזה אחיו, אלא בגלל גדולתו בתורה.
אז זה נכון שתמיד כולם כל ה... אלה שאומרים שהרמב״ם לא באמת צובר שאסור להתפרנס, מביאים ראיה שהרמב״ם בעצמו היה מתפרנס מאחיו.
להתפרנס מאחיו זה עסק משפחתי. זה שותפות. במשפחה יש עסק. אתה תלמד, אני אעבוד, זה בסדר, זה משהו במשפחה. מה שהרמב״ם מתנגד, אנחנו נראה את זה בהמשך, זה להפוך את זה למס. כן? כך כותב בפירושו למשנה, שהישיבות, ישיבות בבל, הפכו את פרנסת החכמים למס. אומר, זה לא סדרי החברה. כן. אגב, הרמב״ם, כשאחיו מת, אז הוא הלך להיות רופא. כן, מה?
קצת מדלגים, כאילו מקדימים, אבל מה שקורה עכשיו למשל, אז מודעות לא יודעת הרמב״ם?
אני עוד לא יודע, אני עוד לא קראתי. בסדר. זה שאתה מתחכם פטור מתשלומים מסוימים, זה לא אומר שהוא מתפרנס מהציבור, זה שני דברים שונים. בסדר, אבל הוא לא מפרנס אותו. כן, ולפיכך אמרו חכמים, לא כל המרבה בסחורה מחכים, וציבור חכמים הווה ממעט בעסק. ועסוק בתורה, אז מה זה ממעט בעסק? זה משמע שיש עסק. אבל העיקר, לעסוק בתורה. מה? כן, הרי כל ההלכות האלה, וו, זין וחט, הם דברי מוסר. אם זה הלכה, כתוב חייב, אסור, מותר וכו'. פה לא כתובים המילים האלה, פה מדובר בדברי התעוררות ששייכים למהותה של תורה, שתורה תובעת מן האדם התמסרות מלאה.
נו, אז
מה? מה הבעיה שלך בזה? גם וב זה דברי מוסר. כי הרי מדובר על מי שנשא או ליבו לקיים מצווה זו כראוי. להיות מוכתר בכתר תורה, זה מדובר במדרגה מאוד מיוחדת. למה? אפשר להגיד שגם כולם יכולים ללמוד מזה משהו, אבל זה לא אותו דבר כמו אדם שנשא או ליבו. בסדר? הלכה תת, מה? מה? נשאו ליבו שיש לו שאיפה פנימית גדולה. נכון? כפי שראינו בהלכה ו'.
מה? זה מוזר שהוא מדמה את המשנה מדמה את לא בגסי הרוח ולא במי שמעבר לים.
נכון.
גסי הרוח זה איסור, ומעבר לים זה אין איסור בו.
נכון. נכון. אז זה סימן שזה לא אותו דבר. כן, מה אתה אומר? הביטוי נשאו ליבו זה קבלי. אהה, מניין לך זאת? אני לא יודע, על סמך מה אתה אומר, יכול להיות שיש פירוש של המקובלים לביטוי, אבל הביטוי אתה מוצא אותו ברמב״ם, שהוא לא מן המקובלים, אז מה הבעיה? לא, כלומר, זה שיש פירוש של המקובלים לביטוי נשאו ליבו, זה מוכיח שהרמב״ם הוא מקובל. נו, באמת, קצת לוגיקה, בבקשה. בבקשה. הלכה תת, יאללה. דברי תורה נמשלו כמים, שנאמר, הוי כל צמא, לכו למים. לומר לך, מה המים אינם מתכנסים במקום מדרון, אלא נזחלים מעליו ומתקבצים במקום אשבורן? כך דברי תורה אינם נמצאים בגסי הרוח ולא בלב כל גבלב, אלא בדקה ושפל רוח. שמתאבק בעפר רגלי החכמים ומסיר את העבוד את תענוגי הזמן מליבו ועושה מלאכה בכל יום מעט כדי חייו אם לא היה לו מה יאכל ושאר יומו ולילו עוסק בתורה. טוב, לגבי סיומה של ההלכה, החפץ חיים ככה נהג, כן? החפץ חיים היה בעל מקולת, הבעל מקולת ברדין, ו משם הייתה פרנסתו. כשהיה לו מספיק כסף, הוא היה סוגר את המקולת. כן? כי הוא אומר, בשביל מה? יותר ממה שאני צריך. יש לי מה שצריך. עוד יומיים, כשצריך, אפתח את המקולת שוב. כן? זה היה פרנסתו. אבל הרב קוק כותב בעין היה, שזה לא מידת כל אדם, כי יש אנשים שהנפש שלהם תובעת מהם עשירות. מה שנקרא, ויד חרוצים תעשיר. לכן אי אפשר לשפוט ולהשוות מאדם לאדם. יש אדם שהטבע שלו, הוא לא יכול בלי לפתוח, הוא לא יכול למקולת. הוא צריך רשת של סופרמרקטים. בלי זה, הוא לא מיושב בדעתו. אז תיתן לו לפתוח את הרשת. זה משתנה מאדם לאדם. עכשיו, לגבי מה שאומר על מים, שהתורה נמשלה למים, שמים מתכנסים במקום אשבורן. יש בזוהר ביטוי דאי הוא רב, אי הוא זעיר, דאי הוא זעיר, אי הוא רב. מי שגדול הוא הקטן, ומי שקטן הוא הגדול. כלומר, מי שעושה את עצמו גדול, אז הוא מקטין את קומתו. מי שעושה את עצמו קטן, הוא מגדיל את קומתו. הפירוש הדבר, שתורה ניתנה לענבים. למה? למה התורה ניתנה למי שענב? למה שהתורה לא תינתן למי שחזק? או תורה תינתן, מה? יפה, אבל מה זה קשור לתורה? כמשל פילוסוף או איש מדע, לא מצאנו כתנאי כדי להיות איש מדע או פילוסוף או רופא, שאדם יהיה דווקא ענב. יש בעלי גאווה גם ברפואה וכו'. אלא שהתורה עניינה, מהותה של התורה, להינתן. אז כדי שהיא תינתן, צריך שמי שיקבל. אז מהי העמדה של המקבל? הענב. ככל שהוא יותר פתוח לקבל, כך הוא יותר שייך לתוכן הניתן. לא, רפואה זה ניתן, זה כדי להילמד. כלומר, אדם, הרי אין עניין שהרפואה תיוודע. מי שרוצה להיות רופא, לומד רפואה. מי שרוצה להיות איש מדע, לומד מדע. אבל המדע מרגיש מצוין גם אם אף אחד לא למד אותו. זאת אומרת, חוק הגרביטציה תמיד היה נכון לפני שניוטון גילה אותו. וזה שהתמזל מזלו של ניוטון ובחוכמתו הוא הגיע אל חוק הגרביטציה, זה לא מחייב את חוק הגרביטציה. לעומת זה, התורה מרגישה רע, אפשר לומר, במרכאות, אם היא לא ניתנת. זה עניינה של התורה להינתן. אז צריך שמי שיקבל. מה? אפשר לקרוא לזה צער השכינה, אני אומר צער התורה. למה לחפש עוד ביטוי כשהביטוי הזה מספק אותן? כן. כי כברגע שיש לאדם גאווה, אז הוא עוצר את השפע. כלומר, הוא מגדיל את הנפח של אישיותו, אז השפע שצריך לבוא, אפשר לומר, נעצר במגן המשוח שלו. ברור? זאת אומרת שאם אין לו הכנה נפשית לקבל, אז הוא לא שייך לזה. כן? וזה אגב, מהי המעלה של משה רבנו? הרי על ידי משה ניתנה תורה. המשנה במסכת אבות אומרת כך, משה, מה היא אומרת? קיבל. כלומר, עניינו של משה זה שהוא יודע לקבל. יותר מאשר זה שמשה חכם, משה חזק, משה עם מסירות נפש, יש הרבה דברים אצל משה. אבל דווקא זה שמשה קיבל, זה עניינו, זה מעלתו. כיוון שהוא מקבל, הוא גם יודע לתת. אבל הראשית... כן, אז זה כבר לא תורה. אז זה כבר לא תורה. אם הוא מקבל לא על מעט לתת, זה כבר לא תורה. זה, אגב, זה ייגמר, כי הרי הכלי של האדם יש לו גבול. לעומת זה, אם האדם מקבל ונותן, אז אפשר להעביר דרכו שפע אינסופי. כן? ברור. על החיוד. כל המשים על ליבו, שיעסוק בתורה, ולא יעשה מלאכה, והתפרנס מן הצדקה. טוב, זה לכאורה הפתרון, הרי בשביל מה יש צדקה בעולם? כדי לפרנס מי שאין לו, נכון? מה? העניים. אז אדם יכול להגיד, אני אהיה מן העניים, ויפרנסו אותי. העיקר זה לעסוק בתורה. הרי זה, טוב, זה קצת ביטויים קשים, אז אם יש פה אנשים רגישים, אפשר לצאת. הרי זה חילל את השם, ובזה את התורה, וחיבה מאור הדת, וגרם רעה לעצמו, ונטל חייו מן העולם הבא. וואו. זה חריף מאוד. לפי שאסור להנות מדברי תורה בעולם הזה. אמרו חכמים, כל הנהנה מדברי תורה, נוטל חייו מן העולם. ועוד ציוו ואמרו, אל תעשה מטרה להתגדל בהם. ולא קרדום לחפור בהם. ועוד ציוו ואמרו, אהוב את המלאכה, ושנא את הרבנות. וכל תורה שנימה מלאכה, סופה בטלה וגורת אבון, וסוף אדם זה שיהיה מלסתם את הבריות. איך אני קראתי? אז למה אתה אומר מלסטס? מה? איפה זה כתוב אצלך? כן? בוא נבדוק. רגע. כן, מלסטיס אפילו. טוב, זה גרסה מעניינת. אבל בכל המקומות זה מלסטם. טוב, יש ליסטים ויש ליסטיס בחזל, שניהם. זה שתי הטיות בלטינית. אז כך ששניהם בסדר. עכשיו, יש לי שאלה. טוב, ההלכה הזאת היא רחבה מאוד. בואו נראה קודם כל את הסוף. סוף אדם זה שיהיה מלסטס או מלסטם. את הבריות. לכאורה מצאנו הרבה מאוד אנשים שעוברים על דברי הרמב״ם והם עוסקים בתורה ומפרנסים מן הצדקה, ולא ראינו שהם עומדים בפינת הרחוב עם אקדח ומלסטים את הבריות. כי מה? כי? כי אתה אומר שהם לא עוברים, אבל אם אני מניח שהם עוברים על דברי הרמב״ם, כן, אז לכאורה הרמב״ם אומר סוף אדם זה מיישם את הבריות. לא מצאנו. זהו, הוא שולח מישהו ללסטם בכנסת, הוא לא צריך ללסטם באופן אישי. הוא מלסטם בגדול. הוא מביא מישהו שדואג לסתם את הבריות בשבילו.
עצם הפעולה זה הליסטות.
לא, אומר סוף אדם זה שיהיה מלסתם. אז אפשר לשלוח מישהו שישדוד את הקופה הציבורית וילסתם את הבריות. לא צריך לעשות את זה לבד, זה צריך בסטייל. לסתם בסטייל. מה? שמה? בסדר, לא, אני לא דיברתי על זה עכשיו, אני דיברתי על מה שכתוב כאן בסוף. בסדר, אז מה, אבל אני לא חייב להביא כל דבר שמובא למטה. עכשיו, בואו ננסה קצת להבין את הנקודה הזאת. מצאנו, בניגוד לדברי הרמב״ם, שישיבות בבל היו גובות מס באמת מכל עם ישראל. אגב, מה שקרה, דבר מעניין, אתה מכירים את אגדת ארבעת השבויים. אגדת ארבעת השבויים. איך הגיעה התורה מחוץ לבבל? אז כן, יש איזו אגדה כזאת שמובאת בראשונים, שהיו באונייה אחת ארבעה חכמים מבבל, שנשבו על ידי פיראטים. והיהודים בקהילות השונות פדו אותם. רבי שמעיה במצרים, רבי משה בן חנוך בספרד, רבנו חננאל ורבנו חושיאל באיטליה. כן? יש אם כן אגדה כזאת, וככה התורה התפשטה בעולם לפני שנסגרו ישיבות בבל. עכשיו, השאלה האם זה נכון מבחינה היסטורית או לא, יש ויכוח בין ההיסטוריונים על הסיפור הזה. אבל בכל מקרה, מה שקרה, שבעקבות ההתפשטות של התורה בכל מיני קהילות, אז בספרד התחילו ללמוד תורה מפי רבותיהם. כל מי שהייתה לו שאלה, היה שואל את הרב בספרד. בצרפת, היו שואלים את הרב בצרפת, באיטליה, בצפון אפריקה וכו'. ואז הפסיקו לשלוח שאלות לישיבות בבל. ורבנו שריר הגאון, כשהוא ראה את הדבר הזה, שלח מכתבים לכל העולם היהודי, שבו הוא אומר, בגלל שהפסקתם לשלוח שאלות, אז אתם גם לא שולחים כסף. ובגלל שאתם לא שולחים כסף, ביניהם של האמוראים, צריכים ללכת למלאכות. אז אני פוקד עליכם שתמשיכו לשלוח שאלות ותמשיכו לשלוח את הכסף כדי שלא תתבטל התורה מישראל. ואז באמת שמעו לו, וכל עם ישראל שלח כסף לשם, ואז ישיבות בבל החזיקו מעמד עוד איזה 50 שנה. כן? עד שבסוף נסגרו מסיבות אחרות. אבל זאת אומרת, והרמב״ם כשהוא ראה את הדבר הזה התפלץ, אומר, מה פתאום, וזה, זה, זה, לא יכול להיות דבר כזה. על זה יש דברים הרבה יותר רחבים של הרמב״ם בפירושו למשנה. שגובים מס מישראל בשביל לפרנס את הישיבות. רב שירה, כן, נכון, הרמב״ם ראה את זה, בדיוק העניין, איך הוא ראה, בגלל שזה היה לפניו. אז הרמב״ם מתקומם נגד הדבר הזה. כפי שהוא כותב בפירושו למשנה. יש פה על מסכת עדויות. הנה פה, כרך החמישי מההתחלה. 1, 2, 3, 4, 5, לא, 5 זה ימינה, 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 ימינה. עוד ימינה. יפה, 5. אתה יודע לספור עד 5? כן, תודה. תודה, זה בדיוק מה שרציתי שתביא. כן, תודה. אני לא סתם אומר, כן. בפירושו של הרמב״ם למסכת אבות. רגע, רק רגע, בלי ללחוץ אותי, בבקשה. אוף. וזה פה, פרק רביעי. משנה ו', נכון. תלוי לפי המהדורות. פה למשל זה במשנה ה'. במשנה ה' כתוב, רבי צדוק אומר, אל תעשם עטרה להתגדל בהם, ולא קרדום לחפור בהם. בסדר? וכך היה הלל אומר, הוא דהשתמש בתגה חלף. מי שמשתמש בכתר של התורה, עובר מן העולם. הלמדת, כל הנהנה בדברי תורה, נוטל חייו מן העולם. כותב הרמב״ם שם בפירושו למשנה. אחרי אשר הסכמתי שלא אדבר בזאת הצוואה. אומר הרמב״ם, בהתחלה החלטתי לא לפרש את המשנה הזאת. למה? מפני שהיא מבוערת. זה ברור. אסור לקבל כסף. ולדעתי גם כן שדבריי בא לא יאות לרוב חכמי התורה הגדולים, ואפשר לכולם. יכול להיות שכל החכמים לא יאהבו את מה שאני רוצה לומר על זה. אז בהתחלה החלטתי לשתוק. ואפשר, חזרתי מהסכמתי ואדבר בה. מבלי שאשגיח לקודמים או לנמצאים. דע, שזה שאמר שלא תעשה התורה קרדום לחפור בו, כלומר, לא תחשבהו כלי להיות בו, לחיות בו. עובר ואמר, כל מי שיהנה בעולם הזה בכבוד התורה, נוטל חייו מן העולם. פירוש מחיי העולם הבא. והתעוותו בני אדם בזה הלשון הנגלה, והשליחו אחרי גבם ונטלו בפשטי הדברים שלא יבינו, ואני אפרשם. וקבעו להם חוקים על יחידים ועל קהילות. והביאו בני אדם לחשוב בשכלות גמורה שזה מחויב וראוי שיעזרו חכמים והתלמידים והאנשים המתעסקים בתורה ותורתם אומנותם. וזה הכל טעות. ולא נמצא בתורה ולא בדברי חכמים דבר שיאמת אותו ולא רגליים שישען עליהם כלל. שאנחנו כשנעיין בדברי רזל לא נמצא אצלם שהיו מבקשים ממון מבני אדם. ולא היו מקבצים ממון לישיבות הנכבדות והיקרות, ולא לראשי גלויות, לא לדייניהם, ולא למרביצי התורה, ולא לאחד מהגדולים, ולא לשאר מבני אדם, ולא לשאר בני אדם מנעם. אבל נמצא בכל דור ודור, בכל קהילותיהם, שהיה בהם עני בתכלית עניות, ועשיר גדול בתכלית העושר. כלומר, יש לך חכמים עניים, חכמים עשירים. וחלילה לי לחשוד הדורות ההם שהם לא היו גומלי חסדים ונותני צדקה. כי אמנם העני ההוא, אילו פשט ידו לקחת, היו ממלאים ביתו זהב ופנינים. אלא שלא היה רוצה. אבל היה מסתפק במלאכתו שהיה מתפרנס בה, אם ברווח, אם בדוחק. והיה בז למה שבידי אדם, כי התורה מנעתו מזה. וכבר ידעת שהילל הזקן היה חוטב עצים, והיה לומד לפני שמעיה ואבטליון, והיה עני בתכלית העניות, ומעלתו הייתה כאשר ידעת מתלמידיו, אשר נמשלו כמשה ואהרון ויהושע, והקטן שבתלמידיו רבן יוחנן בן זכאי, ואין ספק למשכיל שאילו היה מורה לאנשי דורו להנות מהם, לא היו מניחים אותו לחטוב עצים. ורבי, מה? הכסף משנה מביא את כל הדברים האלה. ורבי חנינה בן דוסה, שיצאה בת קול ואמרה, כל העולם כולו אינו ניזון אלא בשביל חנינה בני. וחנינה בני די לו בקו חרובים, מערב שבת לערב שבת, ולא היה מבקש מבני אדם. וקרנה היה דיין בארץ ישראל, והוא היה דלי דבלה. מה זה דלי דבלה? שואב מים. וכשהיו באים בעלי הדין לפניו, היה אומר, תנו לי מי שידלה במקומי. או תנו לי, כדי בטלתי, ואדון לכם. ולא היו ישראל שבדורם לא אכזרים, ולא בלתי גומלי חסדים, ולא מצאנו חכם מן החכמים, העניים שהיה מגנה אנשי דורו, על שלא היו מאשרים אותו חליל עליהם. אבל הם בעצמם היו חסידים, מאמינים האמת לעצמם, והיו מאמינים בשם יתברך ובתורת משה, אשר בה יזכה האדם לחיי העולם הבא, ולא היו מתירים לעצמם לבקש ממון מבני האדם, והיו רואים שלקיחתו היה חילול השם בעיני ההמון, מפני שיחשבו שהתורה מלאכה מהמלאכות אשר יחיה בה האדם, ותתבזה בעיניהם, ויהיה מי שעושה זה דבר השם בזה. ואמר, ואומנם יטעו אלה המתגברים לחלוק על האמת ועל הפסוקים הפשוטים והנגלים בלקיחת ממון של בני אדם ברצונם או על כורחם מהמעשים אשר ימצאו בגמרא. עכשיו מביאים כמה ראיות מהגמרא למה שזה כן מותר. מאנשי בעלי מומין בגופותיהם או זקנים באו בימים עד שיהיה אפשר להם לעשות מלאכה שאין תחבולה להם אלא לקחת ממון מאחרים. ואם לא, מה יעשו? הימותו? זה לא צוותה התורה. ואתה תמצא מעשה אשר הביאו ראייה ממנו, באומרם, הייתה כאוניות סוחר ממרחק תביא לחמה, בבעל מום שאינו יכול לעשות מלאכה. אבל עם היכולת, לא ימציא אליו התורה דרך. ורב יוסף היה מוליך עצים ממקום למקום, והיה אומר, גדולה מלאכה שמחממת בעליה. רצה לומר, אם תורח איבריו, כי בהוליכו העצים הכבדים היה מתחמם גופו בלא ספק, והיה משבח זה ושמח בו, והיה נהנה במה שחלק לו השם יתברך, מה שאצלו במעלת ההסתפקות. ושמעתי, המשוגעים המבוהלים, הנתלים בראיות, שהביאו באומרם, הרוצה להנות יהנה כאלישע, והרוצה שלא להנות אל יהנה כשמואל הרמתי. וזה אינו דומה לזה, אשר מביאים כלל. אבל זה אצלי הטעה גדולה מהאוויר היה ממנו, מפני שהוא מבואר ואין מקום שיתה בו אדם, שאלישע לא היה מקבל ממון מבני אדם. כל שכן שלא היה מבקש מהם וקובע להם חוקים חלילה לשם. אמנם היה מקבל כבוד לבד, כשהיה מאחסן אותו אדם בעוברו עליו להיות בביתו אצלו. והיה אוכל לחמו בלילה ההוא או ביום ההוא. והיה שב לעסקיו. כלומר, היו נותנים לו חדר לישון, והוא היה אוכל את מה שהוא הביא, את הסנדוויץ' שהוא הביא. ואמרו כל סעודה שאינה ראייה, ושמואל לא היה נכנס לבית אדם, ולא היה אוכל משום אדם. וכיוצא בזה אמרו חכמים, שתלמיד חכם, כלומר, מה שאמרו ששמואל לא היה נהנה, שהוא אפילו לא היה נכנס לבית לישון. ובזה אמרו חכמים, שתלמיד חכם, כשירצה לי, מה? בבית שלו. אז היה סוחר מקום. אפשר לקחת בסחירות, לא? בתי מלון, יש דבר כזה. עד שלא ייכנס לבית אדם הרשות בידו, ואם ירצה להתאחסן אצל אדם בעוברו עליו לצורך הוצאה דרך הדרך, הרשות בידו, מפני שכבר יזהירו מלאכול אצל כל אדם שלא לצורף. אמרו תלמיד חכם, אמר בסעודתו בכל מקום וכו'. ואמרו, כל סעודה שאינה של מצווה אסור לתלמיד חכם ליהנות ממנה. ולמה האריך בזה העניין? ואומנם, אזכיר המעשה אשר התבר בגמרא, והוא שאדם אחד שהיה לו כרם, והיו נכנסים בו הגנבים. וכל פעם אשר היה רואה אותם בכל יום, היה מוציא פירותיו, מתמעטים והולכים. ולא היה ספק בו, שאחד מן הגנבים נתן עיניו בו, והיה מצטער מזה כל ימי הבציר. עד שבצר ממנו מה שבצר, וצימקם עד שיבשו. ואמר הצימוקים, ואסף הצימוקים. ודרך בני אדם כשיאספו צימוקים, שיפלו מהם גרגירים מן התאנים ומן הענבים, ומותר לאוכלם, מפני שהם הפקר. וכבר הניחום בעלים, למיעוטם, למוצאיהם. ובא רבי טרפון במקרה יום אחד לקרם ההוא, וישב וליקט מן הצימוקים שנפלו. שזה מותר לקחת. והיה אוכל אותם. ובא בעל הכרם, וחשב שזה היה הגנב שגנב ממנו כל השנה, ולא היה מכיר אותו. אבל שמע עליו, ולקחו מיד, והתחזק עליו, ושם אותו בסק אחד, ושם אותו על גבו להשליחו בנהר. כשראה רבי טרפון כך, צעק ואמר, אוי לו לטרפון, שזה הרגו. וכששמע בעל הכרם, הניחו וברח, לדעתו שחתך את גדול. והיה רבי טרפון מצטער מן היום ההוא ועלה כל ימיו, ומתאבל על מה שהראה לו שהציל את עצמו בכבוד התורה. והוא היה עשיר גדול, והיה יכול לומר, הניחני ואני אתן לך כך וכך זהובים, והיה נותנם לו, ולא היה צריך להודיע שהוא רבי טרפון. והיה מציל את עצמו בממונו ולא בתורה. ואמרו כל ימיו של אותו צדיק היה מצטער על דבר זה, ואמר אוי לי שהשתמשתי בכתרה של תורה, שכל המשתמש בכתרה של תורה אינו חלק לעולם הבא ונעקר מן העולם. ואמרו בזה משום דרבי טרפון עשיר גדול היה, והיה לו לפיוסי בדמים. וכן פתח רבנו הקדוש, מי זה רבנו הקדוש? רבי יהודה הנשיא, כן, מה? הוא אוהב צימוקים, מה הבעיה? כן? איך הוא נהיה עשיר? כן. וכן, פתח אבינו הקדוש אוצרות בשנת רעבון, ואמר כל מי שירצה לבוא לקחת פרנסתו ויבוא ויתפרנס, ובלבד שיהיה תלמיד חכם. ובא רבי יונתן בן עמרם, ועמד לפניו, והוא לא היה מכיר אותו. אמר לו, רבי, פרנסני. אמר לו, קרית? לא. שנית? לא. אלא במה הפרנסך? אמר לו, פרנסני ככלב וכעורב. רצה לומר, אף על פי שאין בי חוכמה, כמו שיפרנס השם יתברך חיית מאה ואוף תמה, שאין עם הארץ פחות מהם, ונתן לו. אחר כך נתחרט, ואשר פתחו פיתהו בדבריו, אמר, אוי לי שנהנה עם הארץ מנכסי, ואמרו לו השומרים שמה שאירה לו, אולי יונתן בן עמרם תלמידך הוא, שאינו רוצה ליהנות בכבוד התורה, כשיוכל להישמר מזה, ואפילו בתחבולה. וחקר ומצא עניין כן. ושני המעשים האלה ישתיקו כל חולק בזה העניין. ואומנם הדברים אשר התירה אותם לתלמיד חכם הוא שיתנו ממונם לאדם לעשות בו סחורה, בבחירתו. כלומר, יש לך השקעה, מישהו הולך לעשות בשבילך את הכסף, זה בסדר, כמו אחיו. ויהיה השכר כולו להם, אם ירצה, והעושה זה יש לו שכר גדול עליו, וזה מטיל מלאי לכיס של תלמיד חכם. ושתימחר סחורתם לפני כל סחורה. כן, משל, בת תלמיד חכם, יש לו עגבניות למכור. מגיע לשוק, אז הוא פותח בסטה. האחרים, כל בסטות העגבניות לא מוכרות. עד שהוא גומר למכור את העגבניה האחרונה, ואז הוא הולך ללמוד, ואז הם פותחים את הבסטות. ושיקנו להם בתחילת השוק, אלה הם חוקים שקבע להם שנתברך, כמו שקבע המתנות לכהן והמעשרות ללוי. לפי מה שבא בקבלה, כי שתי פעולות האלה יעשו אותם סוחרים, קצת עם קצת עם על דרך כבוד. ואף על פי שאין שם חוכמה, כדאי הוא תלמיד חכם להיות כעם הארץ נכבד. וכן הקלה התורה מתלמידי חכמים חוקי ארנוניות ואכסניות החיל, וחוקים המיוחדים בכל איש ואיש, והם הנקראים כסף גולגולת, יפרעו בעבורם הקהל, וכן בניין החומות, וכיוצא בהם. ואפילו היה תלמיד חכם בעל ממון, לא התחייב דבר מכל זה. וכן הורה רבנו יוסף הלוי ז"ל לאיש במקום אחד שהיו לו גנות ופרדסים, שהיה חייב בעבורם אלפי זהובים, ואמר שיפתור מתת בעבורם דבר מכל מה שהזכרנו, מפני שהיה תלמיד חכם, ואף על פי שהיה נותן במס וכו' וכו'. כן, רבנו יוסף הלוי זה רבי יוסף, זה הארי מגס, שהיה הרב רבו של הרמב״ם. טוב, בקיצור, הרמב״ם נראה לי שהוא לא אוהב את זה שמקבלים כסף.
כן.
נכון. אני יכול להגיד הכל. עכשיו, כן.
מה אני באמת, לפי הרמב״ם, מה אני לדעת שהם כאילו
לפי הרמב״ם זה אסור. בסדר? מה? אז הוא חצי איסור. פה הוא גוזל, פה הוא מתפרנס, בסדר. האם גזלן אסור להתפרנס? מותר לו להתפרנס, זה בסדר. מה אתה אומר?
אתה אומר נגיד עכשיו, כשאנחנו לומדים במכון וזה מסובסס, כמו שאנחנו קוראים על זה כסף...
אנשים שלומדים במכון משלמים למכון.
כן, אבל לא אותה כמות, כי יותר המדינה...
כן, מי שמקבל את הכסף זה לא התלמיד. זה המוסד. המוסד הוא הפושע. כן. התלמיד הוא בסדר. מה אתה אומר?
היום במדינה דמוקרטית, יש שם את התקיים ככה. כל מוסד לימוד, בין אם זה...
למה במדינה דמוקרטית אי אפשר להתקיים ככה?
יש תקציב, ואם יש תקציב, אז צריך להתחלק בכל מיני...
לא הבנתי. יש תקציב, רגע. אז כל מי שיגיד, אספני בולים צריכים לקבל תקציב מהמדינה. מצאנו דבר כזה? נכון. נכון. זה בדיוק מה שהוא אומר. בסדר? אגב, מה? אם זה פחות תורה לו, אז מותר לו לגנוב, הכל בסדר. שכנעת אותי. זה לא להבין מה דעת הרמב״ם. הרמב״ם אומר פה דברים ברורים, אני חושב. אגב, יש איגרת של הרמב״ם אל תלמידו רבי יוסף בן רבי יהודה. רבי יוסף בן רבי יהודה שואל אותו האם מותר לו לפתוח ישיבה. ברור, אדם לא יכול לפתוח ישיבה בלי רשות של רבו. אז הוא מבקש רשות מרבו. אז באותם הימים הוא היה כבר בסוריה. הרמב״ם היה במצרים, התלמיד היה בסוריה, היה לו קשר עם ישיבות בבל, ששם הוא נלחם על כבודו של הרמב״ם, ששם ביזו את הרמב״ם. ואז הוא שואל את הרמב״ם אם מותר לו. אומר הרמב״ם, א', אני מרשה לך. ב', אני ממליץ לך לא לעשות את זה. למה? כי תצטרך להיבטל ממלאכתך, ולקבל מהם, הכוונה מישיבות בבל, איני ממליץ לך, מפני שטוב בעיניי זוז אחד או שניים מאריגה או חייתות מרשות הגולה. אבל אם אתה בכל זאת מתעקש, אז אתה יכול לפתוח, ואז הוא נותן לו הוראות איך ללמוד ואיך ללמד וכו' וכו'. בסדר? צדקה לישיבה. מישהו אומר, בא לי לתת. בבקשה, אתה רוצה, תיתן. אבל אתה תובע את זה, זה לא בסדר. דבר נוסף, זה שאדם מסדר את חייו באופן כזה שהוא לא מתפרנס מעצמו, הדבר הזה הוא גם כן לא בסדר. זהו. לפי הרמב״ם, כן, זה נכון. אלא אם כן, מדובר באנשים שממילא עובדים. למשל, יש בגמרא, יש דבר כזה שיש בכל עיר, צריכים שיהיו 10 בטלנים. מה זה 10 בטלנים? אנשים, אומר הרמב״ם בתשובה, הרמב״ם אומר בתשובה, מה זה 10 בטלנים? אנשים שבטלים ממלאכתם, משמע שיש להם מלאכה. אבל הם מוכנים, כל פעם שצריכים אותם לצורכי ציבור, לעזוב את מלאכתם ולעסוק בצורכי ציבור. זה נקרא הבטלנים. הם לא בטלנים בכלל. אדרבה, הם מוכנים להפסיד כסף. ככה הרמב״ם מבין מה זה 10 בטלנים.
כן? למה אי אפשר?
כן, אז זה הרמב״ם אמר. למשל, אדם שיש לו מלאכה, למשל, הוא דולה דליים, הוא מביא את המים, או הוא גודר תאנים, יש בגמרא, על רבי אבאו. רבי אבאו היה ראש ישיבת סורה. היו לו 400 תלמידים שהיו שומעים את השיעור שלו. כשהיו באים לדון אצלו, אדם היה בא, אני רוצה דיון, אני רוצה משפט. אז הוא היה אומר, בסדר, בתנאי שאתה שם מישהו אחר במקומי על הדקל, להוריד משם את התאנים. כלומר, יש לו מלאכה, והוא בטל ממנה. זה בסדר. על זה מותר לו לקבל. שמה לומד? אבל זה הרמב״ם אומר שלא. הרמב״ם אומר לך שזה לא נכון. עכשיו, השאלה היא, מה הדבר הזה פתח דיון הלכתי רחב.
הרמב״ם לא דיבר על המושג. אני יכול לתאום לישיבה שהיא אור, שהיא ספרים.
כן, ברור. זה כן, זה כן. בסדר, לא מדובר על הפרנסה, על פרנסת האברכים. כן, הבנתי את הקטע. עכשיו, אני רוצה בכל זאת להגיד משהו. או שתיתנו לי, או שלא תיתנו לי. זה יהיה בפעם הבאה, נמשיך. בפעם הבאה, אין לי בעיה. אתם פשוט לא נתאים לי לדבר. הרמה, רבנו משה איסרלס. בא להגע אותה לשולחן ערוך. מעתיק את דברי הרמב״ם. פשוט אומר, כל המשים על ליבו, שעשו בתורה ולא עשה מלאכה, הרי זה... שם הוא מוריד כמה ביטויים קשים, כגון נטל חייב מן העולם הבא, זה הוא לא מביא. וגם כי בא מהורדת, אני חושב שהוא מוריד את זה. אבל כל השאר הוא מביא. זאת אומרת שלפי הרמה, הלכה כמו דעת הרמב״ם. הוא גדול הפוסקים האשכנזים. הכסף משנה, הרבנו יוסף קארו, בעל שולחן ערוך, כותב הפוך. הוא כותב שעד רבה ראוי לפרנס תלמידי חכמים ואת הישיבות, ואפילו את התלמידים שעשו מלאכה קטנה, ויעסקו בתורה וכולי וכולי. עכשיו, זה מה שמעניין, שדווקא אצל הספרדים, תלמידי חכמים היו עובדים, אצל אשכנזים, תלמידי חכמים התפרנסו מהקהל. אבל זה בדיוק הפוך מהפוסקים שלהם. עכשיו, על סמך מה רבי יוסף קארו כותב את זה? אז הוא, בפירושו פה להלכה שלנו, הוא מביא את כל דברי הרמב״ם שהבאנו בפירוש המשנה, והוא דוחה אחד אחרי השני, את כל הראיות של הרמב״ם. אבל זה מעניין. אגב, על סמך מה הוא עושה את זה? על סמך תשובה של הרשבץ, רבנו שמעון בן צמח דורן, שגם הוא דוחה את כל דברי הרמב״ם בתשובה ארוכה כאורך הגלות. עכשיו, דבר שלא כולם יודעים, זה למה הרשבץ החליט לכתוב את התשובה הזאת. אז בפירושו למסכת אבות, מגן אבות, הוא מספר. הוא אומר, אני הייתי בספרד, ושם הייתי רופא, והתפרנסתי בכבוד. ולא רק אני, אלא כל חבריי, תלמידי חכמים שהיו בספרד, כולם היו רופאים. אבל עכשיו, שגלינו אל המקומות האלה, מכוון לצפון אפריקה, ופה מלאכת הרפואה לא מפרנסת, וזה לא רק אני, אלא כל החברים שלי, ואני כבר זקן ולא יכול ללמוד מלאכה אחרת, אז חיפשתי יותר. כן, ככה הוא כותב. כלומר, יש איזה רקע היסטורי לדבר. זה לא שזה דבר המובן מאליו. עכשיו, אפשר ללמוד את התשובה הארוכה מאוד, זו תשובה באמת אחת הארוכות ביותר שנכתבו אי פעם בהיסטוריה. זה פשוט התשבץ. כן? בחלק ראשון, סימן קוף למד משהו ואילך. זה כזה בוכתה. עכשיו, אפשר לראות האם הטיעונים משכנעים או לא משכנעים. לומר את האמת, הם חצי משכנעים, חצי לא משכנעים. הטיעונים של הרשבץ מובאים על ידי הכסף משנה, אבל שים לב למה שהוא כותב בסוף.
הוא מפרש בסוף קצת כל המסים.
לא, לא, אבל הוא אומר, אז הוא דוחה דברי הרמב״ם, מביא את כל מה שהוא כתב בפירוש המשנה, ובסוף הוא כותב, רגע. רגע, רגע, רגע. וראינו כי כל חכמי ישראל, וראינו כל חכמי ישראל קודם זמן רבנו ואחריו נוהגים ליטול שכרם מן הציבור. וגם, עכשיו, הוא כותב פה תוספת שאף אחד לא הכריח אותו לכתוב אותה. הנה מה הוא כותב. וגם כי נודה שהלכה כדברי רבנו בפירוש המשנה. אם נסכים, שאולי הוא צודק. אפשר שיסכימו כן כל חכמי הדורות, משום את לעשות לשם, הפרו תורתך. יכול להיות שבאמת כל מה שכתבתי זה לא נכון, אומר הכסף משנה. אבל מה אפשר לעשות? שאילו לא הייתה פרנסת הלומדים והמלמדים מצויה, לא היו יכולים לתרוח בתורה כראוי, והייתה התורה משתכחת חס ושלום. ובהיותה מצויה יוכלו לעסוק ויגדיל תורה וידיר. אז בקיצור, הוא אומר, לא יודע, אבל זה מה שיש. עכשיו, נשאלת השאלה, אז מה עושים? עושים כמו הרמב״ם או כמו הכסף משנה? התשובה היא שצריך לעשות מה שאתה רוצה בתנאי אחד, שאתה מרגיש רע. כלומר, אם אתה עושה כמו הכסף משנה, אתה צריך להרגיש רע שאולי הלכה כרמב״ם. אם אתה עושה כרמב״ם, אתה צריך להרגיש רע כי אולי הלכה ככסף משנה. אז כן, אבל אולי יכולת לסמוך על הכסף משנה ולעסוק בתורה כמו בן אדם, ולזכות את עם ישראל באור תורה וכו' וכו'. כן? כמו שכתב אחד בשם, בספר בניין עולם, כתב שמי שלא רוצה לקבל כסף, הוא העבריין. כן? אז בקיצור, יש הכל. כן? זאת אומרת, אבל העיקר להרגיש רע. ואני חושב שזה פותר את הבעיה. טוב? מה?
הכסף שבסוף הוא מגיע איזשהו מסקנה, הוא אומר שכל
המעלה על ליבו,
השים על ליבו, באמת כותב שזה איסור,
כאילו יכול
לעשות
ככה הנהגה. אבל תראה, אנשים כבר קמו וזה, מה אני אעשה? אנשים כבר קמו וזה, אני לא... טוב, זהו.